הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, היחידה, בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט היחידה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש. הפודקאסט הזה מוקדש לחיילים ולמתגייסים, להורים שלהם, למשפחות שלהם, לכל מה שרציתם לדעת על השירות הצבאי. אם יש לכם איזשהו קושי מול המערכת, קושי בירוקרטי או אחר, אנחנו פה כדי לעזור לכם וכדי לתת לכם את הידע בשביל להתמודד עם המערכת הזאת. פודקאסט היחידה. בואו נתחיל. תודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של פודקאסט היחידה. היום יש לנו פרק מיוחד, פרק של נשים לוחמות, והפעם נמצאת פה לוחמת אמיצה לכל הדעות, סגן אלוף אור בן יהודה.
אהלן.
מגד קרקל, תודה שהגעת.
תודה שהזמנתם.
כבוד גדול עבורי. האמת, אני מניחה שיש לא מעט צופים מאזינים שמכירים קצת את הסיפור שלך, יצא לא מעט לשמוע אותו, אבל בכל זאת היום גם אני ארצה לשמוע איפה השביעי באוקטובר תפס אותך, אתכם בכלל, וקצת על הדרך שעשית. פה זה מיועד למתגייסים ומתגייסות, וגם קצת מההיבט הנשי לתת את ההשראה לעוד נשים שיהיו לוחמות ושיגיעו למקומות טובים. אז באמת נתחיל עם זה, מה בעצם קרה בשביעי לאוקטובר, איפה היית?
אז בשבעה באוקטובר אני בעצם מפקדת של הגדוד מזה 3 חודשים, ואני סגרתי את השבת הזאת יחד עם הגדוד, ואני מתחילה את היום שלי ב-6 בבוקר, כשזה היה בעצם השבת האחרונה שפתחנו את ציר 10, ציר פילדלפי למטיילים. אנחנו תמיד בחגים פותחים אותו, כי הוא כל השנה סגור, וזה מקום מדהים לטייל בו. ונערכנו כבר ממש, מ-6 בבוקר אנחנו בפתיחות צירים, ומתחילים ככה לתכנן את כל היום שהולך להיות, ופתאום ב-6 וחצי, פיצוצים מעלינו, וסמך מפי של המוצב הכי צפוני שלי בגדוד, מוצב סנאי, שממש יושב ליד היישוב בני נצרים, הוא בעצם מתקשר ומודיע לי שיש נפילות במוצב, מסביב. מבחינתנו זה אירוע חריג, כי מוצב סנאי זה מוצב שיושב ממש על גבול מצרים. והם תמיד הקפידו לא לראות לכיוונות, מחשש לזליגה למצרים. אז הבנתי שיש משהו שהוא חריג, ובעצם התחלתי נסיעה לכיוון צפון, אני עם התאגד, שזה הצוות הרפואי שלי, ואנחנו בנסיעה הזאת, אני זוכרת ממש נסיעה מורטת עצבים, הידיעה שיש לי כוחות שהם שלי, תחת ירי פצמרים, והרבה מאוד שאלות למה קורה.
ועדיין בשלב הזה עוד לא היה את החדירה מהקרקע לפחות שאתם...
נכון, אנחנו, בלי זה תמונת מצב מעודכנת, ואנחנו גם לא יודעים על הפשיטה, איפשהו באזור 6:45 אני מתקשרת לחבר טוב, המגד של סיירת נחל, שהוא יושב בעצם באוגדת עזה, בגבול גזרה הצפוני שלי. אנחנו גדודים שכנים, הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, ואנחנו מדברים תמיד מתקשקשים, וגם עכשיו ביקשתי ממנו לקבל תמונת מצב, הוא התקן אותי שהוא בבית, ושהוא יעשה כמה טלפונים, ומשם יעדכן אותי מה קורה, ואני ממשיכה נסיעה, וככה... באזור 7:05, משהו כזה, אני מגיעה למוצב, רואה בעיניים את הרקטות על ציר פילדלפי, וליד המוצב בכל מקום. והלוחמים כבר חיכו לי בחטא לתדריך של משימות, מה עושים, לאן כל אחד ילך, ואין לי תמונת מצב. ידעתי באותו שלב כבר שכן יש חשש לפשיטה איפשהו. ראינו גם את הסרטון של ה... פיקאפ מסתרות, וכולם כן. ככה, זה פייק, זה לא פייק, זה היה ממש בשיח, אני זוכרת את כל הלוחמים, מעבירים ביניהם את הטלפונים, ונעמדתי מולם, כשאני אומרת להם, חבר'ה, אנחנו באירוע שהוא חריג, יש ירי נרחב לכל העוטף, יש פצועים ונפילות בתוך היישובים עצמם, גם באותו זמן התקשר אליי רבשת של הישוב ליד, והוא אמר לי שיש רקטה שנפלה באחת החממות, תאילנדים שהם פצועים, אני במזל הבטיתי את התאגן, אז כבר שלחתי אותם לשם, ואני ממש זוכרת את הסיטואציה, שאני עומדת מולם, כולם עם עיניים בורקות, ומכאן חלוקת משימות, אין זמן,
חייבים לצאת עכשיו. כמה חיילים היו שם במוצב?
היו שם באזור ה-40-50 לוחמים ולוחמות, כשממש שנייה לפני שאני ניגשת לתת להם מה המשימה, אז אני אומרת לברנש, למגד סיירת נחל, שאני אתפוס את היישובים, אני אגן על בני נצרים ונווה ושלומית ויבשלום, וכל היישובים שהם שייכים לו, הם בגזרה שלו, כדי שהוא יוכל להתעסק בגדר. ככה ניתקנו את הטלפון, חילקתי את המשימות, אמרתי ללוחמים, לקחתי איתם כל מה שהם יכולים, תחמושת, אמצעים, את המקלעים שלנו, רחפנים, כל מה שאנחנו יכולים להביא איתנו. אמרתי למפקדים, אתם מגיעים ליישוב, חוברים לרב שץ. אומרים לו, נעים מאוד, אני מפקד הכוח, באתי להגן עליכם. ומשם חוברים לכיתת כולנות, ומבצעים את מה שצריך כדי שהיישוב יישאר מוגן.
בשלב הזה כבר הבנתם את גודל ההצרה?
וואו, זה היה רחוק מלהבין. אני באותו שלב מבינה שיש כמה מוקדים. אחד המוקדים זה מוקד סופה. זה המוצב והאנדרטה שנמצאת ממש בסמוך, כי ברנש אומר לי שכבשו את המוצב. עכשיו היום זה נשמע לנו כאילו, כן, כבשו מוצבים. באותה סיטואציה אני שאלתי אותו 3 פעמים, מה עשו? כבשו את המוצב. וכשאתה מדמיין לעצמך, מוצב צה"ל נכבש. זה לא נתפס הדבר הזה.
לגמרי.
יוצאת לשם עם 3 רכבים, כי ברנש ביקש ממני עזרה, והוא ביקש ממני סיוע ללוחמים, ויוצאתי עם סמך מפה עם הכוח שלו, עוד מימם עם הכוח שלו, 2 רכבים ממוגנים, והרכב שלי, שהוא רכב לא ממוגן. ואמרתי להם, אנחנו הולכים לסייע לכוח הזה, תהיו מוכנים להתקלות, יכול שיש מחבלים פה במרחב. ובאמת התמונה הראשונה שאנחנו רואים כשאנחנו מגיעים למוצב סופה, זה רכב ממוגן מסוג אכזרית, מלא פצועים לידו, ומתחילים להריח. ולקבל איזושהי תמונה למה קורה, איזה אמצעים יש להם. כל מחבל כזה הוא עם המלח, כאילו יש 50 איש לידו. אני מתחילה ככה לפרוס את הכוחות. בשלב הראשוני הגענו שם 12 לוחמים, כי את כולם פרסתי ביישובים. בהמשך בעצם אני מקפיצה את כל החטיבה, והטנקיסטיות שלי, פלוגת הטנקיסטיות שהן תחת הגדוד שלי, גם כן יוצאות
מדהימות,
הן באמת תותחיות על, וממש יוצאות על זחלים עם הטנקים, 40 קילומטרים של נסיעה, הן היו אמורות להגיע אליי. בפועל מה שקורה זה שהן מגיעות לאזור של כרם שלום, ליד אנדרטת הפלדה, נתקלות פעם ראשונה במחבלים, אחר כך הן שומעות שיש גם מחבלים שחדרו לחולית, ובעצם מנהלות לחימה לאורך כל היום במוקדים האלה.
ואת בעצם כתף אל כתף עם הלוחמים שלך והלוחמות שלך, שבעצם גדוד קרקל, למי שלא מכיר, זה גדוד מעורב של נשים וגברים, ואת בעצם מגדית גם חדשה בתפקיד, גם המגדית הראשונה, האישה בחיר. מאיפה קור הרוח? איך מסדרים עם סיטואציה גם כל כך חריגה?
אני חושבת שהיו כמה דברים שמאוד עזרו לגדוד שלנו באותו יום. הדבר הראשון היה ש... היוזמה הייתה אצלנו, אנחנו בחרנו לצאת להתקפה. אמנם הופתענו מגודל הסיטואציה במוצבים שהם לא שלנו, אבל בחרנו ללכת להילחם איתם. זה הדבר הראשון. והדבר השני, גבול מצרים זה גבול שאנחנו נוהגים לא לדבר עליו, אבל זה גבול שכמעט כל לילה מתבצע שם ירי לכיוון הכוחות שלנו על ידי מבריחי סמים, הברחות אלימות. והיום 80% מהלוחמים והלוחמות שלי בגדוד, הם כבר מצאו את עצמם בסיטואציה של חילופי אש. ירו עליהם ממקלעים, אז הם יודעים איך זה נשמע. ועוד שאלתי כמה מהלוחמים והלוחמות שלי, תגידו, מה? אז אמרו לי, מגד, את תמיד לימדת אותנו שהגדר היא לא מכשול. הגדר, גם בגבול מצרים, היא אותה גדר כמו בעזה. וזאת גדר שהמבריחים מגיעים אליה מדי לילה.
זה רק המלצה, הגדר.
לגמרי. ואנחנו מבחינתנו המכשול. לא הגדר. היו לי כמה לוחמים שככה אמרו לי מתוך כדי ההתקלויות. מגן, אנחנו מזהים מחבלים, פשוט מתחילים לראות, ואחר כך שאלתי להם, תגידו, היה בא לי למדוא לכם דופק תוך כדי. אז הם אמרו לי, אנחנו הרגשנו כאילו אנחנו בתרגיל.
וואו.
ואז אמרתי לעצמי, קודם כל אין תחליף לאימונים. אימונים קשים, שמדמים סיטואציות קיצון. אף אחד מאיתנו לא יתאמן לסיטואציה כזאת. אף אחד. אבל משהו בזה שהיה שם באמת איזה רוח קרב מטורפת. לוחמים ולוחמות מאוד מאוד אמיצים, שפשוט הבינו שאם המחבלים יעברו אותנו, גם אמרתי להם את זה תוך כדי, אם המחבלים יעברו אותנו עכשיו, אנחנו נהיה בסיטואציה שזה הולך לתוך היישובים, ואסור לנו שהמצב הזה יקרה. ומיד הבינו את זה.
עובר בראש ברגעים האלה, כי מצד אחד את לוחמת לצד הלוחמים באמת באירוע מאוד חריג, ויש גם ילדים בבית, נכון? כמה ילדים?
יש לי 3 ילדים. ארז הגדול שלי בן 7, הוא בדיוק סיים עכשיו כיתה ב', ויש לי תאומות, נטע ואלה, שהן עולות עכשיו לכיתה א'. הם זה באמת משהו מדהים, הם חתיכת עוגן מטורף. לא ראיתי אותם איזה חודשיים, תוך כדי הימים שאחרי. ובאחד הימים הם התקשרו אליי בשיחת וידאו, ואמרו לי, אמא, ראינו אותך בטלוויזיה. אני מיד נלחצתי שאוי ואבוי, למה נתנו להם לראות דברים כל כך קשים? אז הם אמרו לי, שאלת שם, או אמרת שאת מקווה שאנחנו גאים בך, אז רצינו להגיד לך שאנחנו גאים בך. והדבר השני, רצינו להגיד לך שתחזרי כשתנצחו. ויש משהו קסום בזה, הילדים שלנו גם התגייסו בעצם למלחמה הזאת חד משמעית.
מדהים.
אבל באותה סיטואציה, כן, היה שלב שהרמתי את הראש לשמיים, ידעתי שאני אמות שם, הרגשתי את המוות, כי אמרתי לעצמי, מה הסיכוי? מה הסיכוי שאנחנו נצא מכאן, אנחנו 12 לוחמים, ויש פלוגה של מחבלים שנוערת לכיווננו, על טנדרים ועל אופנועים, וברגל, וכולם חמושים מכף רגל ועד ראש, איך נצא מכאן? והרמתי את הראש לשמיים, וממש התנצלתי. אמרתי, ארז נטע ואלה, אני מצטערת שאמא נקלעה לסיטואציה הזאת. אבל אז מה איפס אותי? בתור מגד אישה, אני יכולה להגיד את זה, הלוחמים והלוחמות שלי הם גם הילדים שלי. ונזכרתי שהם מאחוריי, מחכים לפקודות.
צריכים אותך.
הם צריכים אותי, ואם אני אסתובב אליהם עכשיו עם הפרצוף, אנחנו כולנו הולכים למות עכשיו, אז כנראה אף אחד מהם לא יתפקד. אז חייכתי חיוך מעולץ, הסתובבתי אליהם, חלתי להם יאללה. הם מאחורי הסוללה, בוא ניתן להם בראש. והם היו פשוט מדהימים. הם כולם הגיעו עם כל מה שיש לנו, טיללאו, קלעים, הרמנו רחפנים, ולראות אותם פתאום פוגעים, ואנחנו צריכים לבלום אותם. חלקם נסוגים, חלקם נהרגים שם, ואנחנו מנהלים אש, מנהלים לחימה. זה משהו שלא דמיינתי, לא התכוננתי אליו, ולהיות בסיטואציה הזאת, ולראות שהדברים באמת קורים כמו שאימנתי אותם, כמו שהייתי מצפה, שהערכים בלחימה יבואו לידי ביטוי. הקרבה המטורפת הזאת של האנשים, אני כלום בלעדיהם.
כן.
הלוחמים והלוחמות שלי.
זה לא סתם קורה, גם עם הלוחמים והלוחמות שלך, וגם עם הילדים שלך. זה לא סתם קורה. את נותנת להם את הדוגמה ואת הכוח, והם הרגישו ממך את הביטחון הזה, אז זה חזר אלייך בחזרה, מה שאת שידרת להם.
אני מקווה שהצלחתי לשדר להם באותו יום שאנחנו בשליטה. זאת הייתה הכוונה. אנחנו נלחמנו שם שעות, 12 שעות של לחימה מטורפת, עם שייטת 13 ועם מסוקים של חיל האוויר, וטנקים שהגיעו שם מ-77, ולאט לאט צברנו שם כוח רציני. ורק ב-8:30 בערב, אני הגעתי למוצב שם ב-7:45 בבוקר, 8:30 בערב אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מתארים את המוצב, ושאכן המרחב שקט, המחבלים לא חצים אותנו, ופתאום אתה רגע חוזר אחורה ושואל, מה היה פה? אוקיי, אני הייתי בסופה. אני חוזרת ושואלת הטנקיסטיות שלי, אז הן היו בחולית, ובאזור שלי יתד, ויש לי לוחמים שמצאו את עצמם בפריגן פתאום, נלחמים שם, עם הכיתת כולנות של שלומית, והסמגד שלי שיצא מהבית שלו, ובעצם עושה את הדרך, תוך כדי הוא שומע על האירוע של הנובה, והוא נוסע לשם. הוא לא מהסס, הוא מבחינתו נלחם שם טיפה דמו האחרונה, להציל כמה שיותר אזרחים. וכשאני מתחילה לאסוף את כל הדברים האלה, אני מבינה כמה מוקדים היו. כולל שפתאום תוך כדי מדווחים לי על זה שברנש בעצמו היה בדרך אלינו והוא נהרג.
וואו.
ברנש הוא חבר טוב. אנחנו עשינו את כל התפקידים ביחד. ממש ליווינו אחת השנייה מקורס קצינים. וזה בן אדם שאי אפשר לעצור אותו. ופתאום לשמוע שהוא נהרג, זה המכה מתחת החגורה.
לגמרי.
ממש ככה. ואז שמעתי על בן דוד שלי, שהיה במוצב פגה, הוא היה סמל מרגמות בגדוד 13, ומוצב פגה חטף קשה מאוד. כשאמרו לי כבר שהוא היה במוצב פגה, הבנתי שכנראה שהוא לא יצא משם.
והכל תוך כדי עדיין שמצב של לחימה. כן. איך מחזיקים מעמד, גם פיזית, גם נפשית, גם כל כך הרבה שעות, גם כל מה ששומעים מסביב, מה מחזיק אותך?
כל כך הרבה ערכים שגדלתי עליהם לאורך כל החיים שלי, החל מסבתא שלי שהיא זכרונה לברכה, שהייתה ניצולת שואה, וסבא שלי שהוא פלמח ניגה, עשיתי איתו את הדרך לקסטל כל כך הרבה פעמים, ועד ההורים שלי שהם שניהם רופאים, בהדסה עין כרם, בקושי הייתי רואה אותם בילדות שלי, הם היו יוצאים מהבית מאוד מאוד מוקדם, הולכים בעצם לתת מעצמם כל מה שהם יכולים בשביל אנשים אחרים. את עצמם הם שמו בצד לחלוטין. ומשהו מהדבר הזה פשוט, הכל בא שם לידי ביטוי. הרצון לתת מעצמי כל מה שאני יכולה. הרצון להגיע על המדינה שלי. ההבנה שזאת מלחמה כל כך צודקת. שהגענו לסיטואציה שאנשים חפים מפשע. פשוט נרצחים וזוועות. ואנחנו מבחינתנו יכולנו להיות גרגיר מתוך הדבר הזה כדי להגן על עוד אזרחים. בדיעבד מצאנו פקודה של חמאס, פקודת מבצע, בסריקות שעשינו אחרי, וגילינו שהם היו בדרך אלינו. הם היו בדרך למוצבים של הגדוד. הם היו בדרך לבני נצרים ולנווה. ואם לא היינו יוצאים להתקפה באותו בוקר, הם היו מגיעים
יותר,
אלינו.
הרבה יותר גדול.
הם היו מגיעים אלינו, הם היו מגיעים ליישובים, והמצב שלנו לא היה שונה. מכל מוצב אחר. והבחירה הזו לצאת להתקפה באותו יום, היא הפכה את הקערה. חמאס לא חשבו שמפגשו כל מיני כסדות עם קוקוי מתחת, מבצבצים.
אומץ לב וגם יכולת מאוד גדולה פיזית. אני חושבת שאומרים, מדברים הרבה על זה, שהבינו במלחמה הזאת עד כמה הכוח הנשי של הלוחמות, כמה הוא משמעותי.
היחידה. עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
את התחלת את הקריירה הצבאית שלך, איפה בעצם? מניחה שאז המצב לא היה כמו שהוא היום מבחינת לוחמות.
כן, אני התגייסתי לגדוד קרקל במחזור נובמבר 2007. ואני בטוחה שכולם עכשיו אומרים לעצמם, וואו, דינוזאורית. אבל מחזור 2007, זה עוד הייתה תקופה שלא היה מובן מאליו שיש לוחמות בצבא. והמלחמת קיום כל הזמן הייתה שם. והחובת הוכחה כל הזמן הייתה שם. עד לכדי זה שאחת הסיטואציות הכי ככה זכורות לי, זה היה באמת כשאני סיימתי קורס קצינים, אמרו לי שאני צריכה לעשות השלמה. של תומכי לחימה, כי אני אישה. ואמרתי להם שאני לא מוכן לעשות את זה, כי אני לוחמת, אני חירניקית. ואני רוצה לעשות השלמה כמו כל הלוחמים, כמו גולני וצנחנים ומטכ"ל ושייטת. ובהתחלה זה לא החליק לכולם בגרון, אבל הגעתי עד לאלוף בצהל שאישר את זה, ובסוף אישרו לי לעשות את הקורס הזה. התחושה הזאת של לעמוד שם על מגרש המסדרים, אז שר הביטחון היה אהוד ברק, והוא ככה עלה לנאום שלו, והוא אומר, בתוך ים הלוחמים יש פה שלוש צוערות, שמסיימות היום את הקורס פעם ראשונה, אז הבנתי שיש משהו הרבה יותר גדול מאור בן יהודה. כי אם יושבות עכשיו בנות בקהל, ואם יושבות עכשיו בנות שמקשיבות לנו ושואלות את עצמם, האם אני מסוגלת? האם גם אני יכולה לתת מעצמי כל כך הרבה? אז התשובה היא כן, וזה כנראה הרבה יותר גדול ממי שאני, מאור בן יהודה, וזה גם באיזשהו מקום באמת מאפשר לעוד ועוד בנות להיכנס ולעשות את הקורסים המשמעותיים האלה. והנה עכשיו, הטנקיסטיות, הן היו אחלה של דוגמה בנושא. אנשים לפני המלחמה היו שואלים אותי, תגידי, יש להם טנקים מיוחדים שטוענים להם את הפגזים אוטומטית? אני מסבירה להם, לא, לא.
לא.
הלוחמות האלה מרימות את הפגזים בעצמן וטוענות לעצמן את הפגזים ונלחמות כמו לביות.
ממש, וגם אני הבנתי שאנחנו הצבא היחיד בעולם, אפילו בארצות הברית, אין צבא שיש טנקיסטיות, נשים.
יש כל מיני צבאות שמשלבים נשים בטנקים, אבל חד משמעית כפלוגה.
לא, כמפקדת, כן, טנק ו...
זה פעם ראשונה שיש, זו פעם ראשונה שיש מפקדת פלוגה של טנקיסטיות. אנחנו עד כה היחידים בעולם, ותשמעי, זה מדהים, במלחמה, בשבעה באוקטובר, אחר כך שמענו את ההקלטות קשר שלהן. הכל קורה בקור רוח, באמת, על פי פקודות, מזהות מחבלים, יורות פגזים, מקלעים, דורסות את המחבלים. וזה פשוט מדהים לראות את הדבר הזה, איך הן, מפלוגה כזו, שכל הזמן שאלו, כן צריך את זה, לא צריך את זה, הם שם, והם עשו את זה הכי מדהים שיש, וצריך את זה. ואני תמיד אומרת ללוחמים והלוחמות שלי, פחות דיבורים יותר מעשים. תעשו, תוכיחו, לא לדבר. והשבעה באוקטובר, חד משמעית, היה פחות דיבורים ויותר מעשים, הגדוד הזה, ועוד הרבה מאוד לוחמות בגדודים אחרים, גם בפיקוד העורף, וגם במגב, וגם במשטרה, ובכלל בכל כוחות הביטחון, הוכיחו שלוחמות זה חד משמעית משהו שאנחנו צריכים אותו, והן עשו, והן פשוט עשו.
ולא עשו פחות מאף לוחם אחר.
לגמרי.
זה תפקיד מאוד חשוב, ומה שאת אומרת פה, שבאמת, כמו שאמרת, שזה יותר גדול ממך, עצם זה שאת גם באה וחושפת את הסיפור שלך, אני חושבת שמעבר לגבורה האישית שלך, את פה נותנת המון כוח והשראה לנשים אחרות, למתגייסות אחרות, תהיה להם את המוטיבציה הזאת ללכת ולעשות את זה, ולהילחם על המקום, להילחם תרתי משמע, גם על המקום שלהם כלוחמות בצבא, וגם להבין שזה אפשרי. זה משהו שגם ראינו לאורך כל ההיסטוריה, כשברגע שיש בן אדם אחד, אישה אחת שהצליחה לעשות משהו, אז זה כבר פותח את הדרך להרבה אחרות שמבינות שזה אפשרי.
לגמרי, ואני שמחה על התהליכים שצהל עושה עכשיו. צהל הולך ופותח עוד ועוד דלתות ביחידות מיוחדות, מובחרות, בגדודים לוחמים של חיר ותותחנים ובכל מקום. כל הזמן שואלים אותי, תגידי, כמה עוד אפשר לפתוח דברים, ואיפה את רואה את זה? כן, אני רואה שבסוף אנחנו נפתח את השערים להכל, כי באמת זאת אוכלוסייה שעד לא מזמן הייתה לא מנוצלת בצורה מספיק טובה. לאו דווקא בתפקידי לחימה, בהרבה מאוד תפקידים, והיום הצבא ממש פתח כל כך הרבה תפקידים, ואני שמחה על זה. אני שמחה לפגוש את הלוחמות הראשונות שהלכו ליחידת 669, והלוחמות הראשונות שביהלום, ובסטילים בים, ויש לנו כמעט כל מחזור עכשיו טייסות שמסיימות, וזה פשוט מדהים, אנחנו בכל מקום.
לגמרי, לגמרי, בכל מקום, נגיע לכל מקום, רק צריך במספרים יותר גדולים.
היחידה. עורכת הדין מירי יעקב גביש עם כל מה שצריך לדעת כשעולים על מדים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
אני אשמח ככה לסיום, אם יש איזה טיפ או איזושהי עצה שככה היית נותנת לבנות שהן לפני גיוס ומאוד מאוד רוצות להיות לוחמות ולעשות תפקיד משמעותי.
אני אגיד שהתגייסתי בחורה מאוד מאוד ביישנית. בטח לא חשבתי שאני מפקדת בצבא. חסרת ביטחון. ואיפשהו בדרך זיהו את הפוטנציאל שלי, עם מפקדים שלי, ודחפו אותי קדימה, ובשם מסוים כבר, מה שנקרא, פרסתי כנפיים ודחפתי לבד. אף פעם אל תעצרו, כשאומרים לכן לא, או כשמנסים להגיד לכן שאתן לא מסוגלות, כי חד משמעית אנחנו מסוגלות להכל, בכל תפקיד ובכל דברים שידרשו מאיתנו, יש לנו איכויות אחרות שאנחנו מביאות איתנו, שחד משמעית תורמות, גם לצבא וגם בכלל. ואני חושבת שאם היום את נמצאת באיזושהי התלבטות, אם כן, לא, האם אני מסוגלת, רגע, זה פיזי מדי, זה יהיה לי קשה, אני לא אעמוד בזה, הדבר הראשון, תתחילי, שם כבר יהיו מפקדים טובים שידחפו אותך לאורך הדרך ויביאו אותך קדימה, ועד שתגיעי למצב שאת דוחפת את עצמך, אז גם שאף פעם לא ככה יעצרו אף אחת מכן במהלך הדרך, וגם כי באמת זה משהו שצריך אותו. אז אני הייתי רוצה שהיום, גם אחרי השיחה הזאת, וגם אחרי הרבה מאוד דברים שקרו בשבעה באוקטובר, ישבו היום על שביות והרבה מהן יאמינו בעצמן. זה מתחיל שם. תאמינו בעצמכן, משם זה ירוץ.
השמיים גם הם לא הגבול.
בחיים לא.
אני ממש ממש מודה לך. תודה שבאת, ששיתפת. ותודה שהיית איתנו.
תודה, תודה רבה לכולם ובהצלחה.
תודה שהייתם איתנו בפרק נוסף של פודקאסט היחידה. אנחנו נמצאים פה כדי לעזור לכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו, להמשיך ולעקוב ולהזין בספוטיפיי, ביוטיוב, באתר של 103 FM ובכל הפלטפורמות, ואם יש לכם שאלות, בקשות, צריכים איזושהי עזרה, אז אנחנו פה. אני עורכת דין מירי יעקב גביש.
היחידה. בהגשת עורכת הדין מירי יעקב גביש. הפודקאסטים של 103 FM.